שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשידור חי של שאלות ותשובות בענייני הפסח באתר ישיבה, ויש לכם שם חלונית שבה אתם יכולים לשאול שאלות, אז בבקשה, אתם מוזמנים לשאול. בעזרת השם, מסייעתא דשמיא, נשתדל לענות. עכשיו אנחנו ממש סמוכים לפסח, שואלים ודורשים הלכות החג 30 יום קודם החג, אנחנו עכשיו ממש כמה ימים לפני, אז אתם תשלחו ואני רואה כאן את השאלות שלכם, ובעזרת השם ננסה ביחד ללמוד ולענות על השאלות. נסתכל, אני רואה שיש כאן שאלה ראשונה שאפשר להתייחס אליה, אז אני אקרא את השאלה. שאלה מעניינת בניסוח שלה, והשאלה היא, מה הזמן האמיתי, כך כתוב כאן, של סוף זמן אפיקומן? מה הרגע האמיתי של סוף זמן אפיקומן? אז השאלה הזאת באמת שאלה שמטרידה רבים בליל הסדר. מתי צריך לגמור את הסדר? מה הנקודה, הזמן האמיתי של האפיקומן? הגמרא בברכות, דף ט, מביאה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אלעזר בן עזריה. יש לנו מחלוקת גדולה, רחבה, על קורבן פסח, מחלוקת שהיא קשורה בכלל גם לדברים נוספים, מה בדיוק קרה ביציאת מצרים. רבי אלעזר בן עזריה אומר שאפשר לאכול את הפסח עד חצות בלבד. רבי עקיבא אומר, אפשר עד עלות השחר. נחלקו ראשונים, איך אנחנו פוסקים בדבר? האם לפסוק כדעת רבי עקיבא? האם לפסוק כדעת רבי אלעזר בן עזריה? יש לנו מחלוקת גדולה בדברי הראשונים בעניין הזה. בשולחן ערוך, בסימן תף עין זין, תחילת הסימן, הוא אומר שיהיה זהיר לאוכלו עד חצות. כלומר, אנחנו דואגים לאכול את האפיקומן עד חצות, כלומר, אנחנו חוששים לשיטה הזאת של רבי אלעזר בן עזריה, שאומר לאכול עד חצות. עכשיו, השאלה היא, בסדר, אדם רוצה, משתדל לאכול עד חצות, אבל מה קורה כשהוא נתקע? כשבאמת אין זמן, אחרת יצטרך לקצר בסיפור יציאת מצרים. מה לעשות במקרה כזה? יש כאלה שאמרו, החתם סופר ואחרים, אמרו, תראה, כל הדין הזה הוא טוב לכתחילה, אבל באמת עיקר הדין כרבי עקיבא, עד עלות השחר, שולחן ערוך כותב, יהיה זהיר, אם לא הולך, לא הולך, ואפשר להמשיך גם מאוחר יותר, וזה בהחלט שיטה שבה נהגו הרבה גדולים. יש גם איזה פטנט מיוחד שכתב אותו בשו"ת אבני נזר. פשוט אבני נזר, יש לו תשובה מאוד מעניינת, ארוכה בעניין הזה, באור החיים סימן שפה א'. אבני נזר, האדמו"ר מסוכותשוב, כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, לפי שיטת רבי אלעזר בן עזריה, צריך לסיים את האפיקומן עד חצות. אבל אחרי חצות זה כבר כמו יום חדש. אחרי חצות מותר לאכול, הרי יש לנו בעיה. אם אנחנו נאכל את האפיקומן מוקדם, לא נוכל לאכול אחר כך, שהרי אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, אסור לאכול אחרי אפיקומן. אבל עד מתי אסור לאכול? אומר אבני נזר, לפי רבי אלעזר בן עזריה, כל המצווה של אפיקומן זה עד חצות. זה אומר שאחרי חצות זה כבר לא המצווה. אחרי חצות מותר לאכול. לדעת רבי עקיבא, אסור לאכול עד עלות השחר. אומר אבני נזר, פטנט. אתה רואה שמגיע חצות, כמה דקות לפני חצות, כך מצא. על המצא הזאת תגיד, אם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, מה שאני אוכל עכשיו, זה אפיקומן. אם הלכה כרבי עקיבא, מה שאני אוכל עכשיו זה לא אפיקומן, זאת סתם מצא. עכשיו תחכה כמה דקות שיעבור חצות. עבר חצות, בואו נראה מה קרה. לפי רבי אלעזר בן עזריה, אכלתי אפיקומן. אבל לפי רבי אלעזר בן עזריה, אחרי חצות, אומר אבני נזר, מותר לאכול. אז אתה יכול לאכול עכשיו סעודת חג. לפי רבי עקיבא, לא אכלתי אפיקומן בכלל. כי אמרתי שלפי רבי עקיבא, זה לא אפיקומן. אחר כך, בסוף הארוחה, תאכל עוד אפיקומן לרבי עקיבא, וכך תצא ידי כל השיטות. ההמצאה הזו של אבני נזר מאוד מעניינת. יש מקום לדון בה ולהעריך בה. יש הרבה קושיות להקשות עליה. יש הרבה תירוצים לתת אותה. למעשה, אדם שיכול ליל הסדר לנהל בצורה יפה וטובה ולגמור לפני חצות, יש בזה עניין. טוב שיגמור לפני חצות, כפשטות השולחן ערוך שאמרנו וסימן תף עין זין, תסיים לפני חצות יותר טוב. אם אדם רואה שזה לא מסתדר, לא מסתדר, אחרת הוא יצטרך לצמצם בסיפור יציאת מצרים וכו', לא מסתדר. במקרה כזה, אז אפשר או לסמוך על המקלים ולהמשיך לספר ביציאת מצרים ולאכול ולאכול את האפיקומן אחרי חצות. או אם אדם רוצה, יכול לעשות את המצאת אבני נזר שאמרנו, לקחת מצה לפני חצות ולהגיד, אם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, מה שאני אוכל עכשיו זה מצה לאפיקומן. ואם לא, אם הלכה כרבי עקיבא, זה לא אפיקומן. ואז יאכל את המצה הזאת, יחכה כמה דקות שיעבור חצות, ימשיך בסעודתו, יאכל, ובסוף הסעודה יאכל עוד כזית לרבי עקיבא. אני עובר לשאלה הבאה, אני מזכיר לכל מי שיצטרף, אנחנו בשאלות ותשובות, זה שידור חי, אפשר לשלוח דרך האתר של אתר ישיבה, יש שם חלונית עם שאלות, אני מסתכל כרגע על השאלות וננסה לבחור את ה... נעבור לשאלה הבאה, ולנסות לענות עליה. אז טוב, יש לנו כאן שאלה שהיא קצרה. קוסקוס, האם קוסקוס זה חמץ או לא? התשובה היא קוסקוס זה חמץ, חמץ גמור. זה עשוי מסולת, קוסקוס, חמץ גמור, ולכן אי אפשר כמובן לאכול אותו בפסח. לגבי מחירה זה תלוי, אנחנו משתדלים לא למכור חמץ גמור, אלא אם כן יש הפסד גדול. יש הפסד גדול, אז יש כמובן מקום לדון בצורה אחרת, וצריך לעשות המחירה בצורה רצינית, במקרה הזה בוודאי. טוב, אנחנו ננסה לעבור לשאלה הבאה. עוד שאלה שאני אענה עליה בקצרה, האם שמרים הם חמץ? האם שמרים יבשים הם חמץ? התשובה היא שבדרך כלל שמרים היום זה לא השיעור שחזל מדברים עליו, אלה דברים סינתטיים, לפעמים מופקים מכל מיני דברים, אבל זה ודאי לא חמץ שיש בעיה איתו להשות אותו בפסח, בטח לא בעיה למכור אותו. זאת אומרת, שמרים האלה ודאי לא נשתמש בהם בפסח. אבל גם מי שנוהג לא למכור חמץ גמור, אין בעיה, השמרים הם לא בגדר חמץ, כדאי תמיד לכלול אותם במחירה, אבל אין בהם בעיה של חמץ, גם למי שנוהג לא למכור חמץ גמור. טוב, אנחנו נעבור אל השאלה הבאה. טוב, זאת שאלה שגם בה יש להאריך. אני אקצר, אני רק אגיד עקרונות לגבי האכלת בעלי חיים. שואלים פה כל מיני שאלות על אכלת בעלי חיים עם חמץ, או עם דגן, שהבעלי חיים יאכלו אותו, יאכלו אותו, אז אחרי כמה דקות יש מים, יש יחמיץ. יש לנו בעיה, יש בעיה. גם אם אתה לא אוכל, בעלי חיים אסור להם לאכול. קודם כל, החמץ הוא שלך. יש כאן חמץ, תלוי באיזה מצבים. יש מצבים שיש איסור בעלי רוב על המצא, יש מצבים שאולי לא, תלוי במצב החמץ. יש בעיה אחרת של הנאה. מחמץ בעלי חיים אוכלים ואסור גם ליהנות מהחמץ הזה. ובשורה התחתונה, לכתחילה אדם צריך לדאוג לקנות אוכל שהוא לא חמץ לבעלי חיים. צריך לחפש, והיום יש המון פתרונות בכל מיני מקומות, המון פתרונות. אין בעיה גם לאשכנזים לתת להם קטניות. מישהו שאל אותי, קטניות, אין בעיה. קטניות, בעלי חיים לא מקפידים על קטניות, גם אם שייכים לאשכנזים, הכל בסדר. אבל חמץ אנחנו לא יכולים לתת לבעלי חיים, אי אפשר. ואם אדם תקוע, יש איזה משהו, הוא לא מוצא פתרון והוא תקוע, צריך לברר קודם כל מה, כמה זה חמץ, לא חמץ, תערובת. יש מקרים מיוחדים שבהם אפשר לסדר מחירה, למכור את הבעלי חיים לגוי, למכור את החמץ לגוי, ובצורה כזאת לתת להם לאכול, אבל זה פתרון שישעת הדחק, צריך ללכת למורה הוראה במקרה שיש דבר כזה. בדרך כלל אנחנו אמורים לדאוג שיהיה אוכל כשר לבעלי חיים גם בחג הפסח. טוב, אנחנו עוברים, אני רואה שיש כאן כבר מצטברות הרבה שאלות, וננסה לראות איך לענות עליהם. טוב, יש כאן שאלה על בדיקת חמץ. שאלה ארוכה כאן. בדיקת חמץ זה בית משותף, האם צריך לבדוק את חדר המדרגות, מה קורה עם הגינה, מה קורה עם הבניין, גרים אנשים שלא שומרים בכלל, ויכול להיות שיש שם חמץ. טוב, אז יש כאן כמה שאלות, ננסה לבאר את הדברים. קודם כל, בדיקת חמץ כשלעצמה. למה בכלל בודקים חמץ? הגמרא בפסחים, בדף ב', המשנה שם, אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. למה בודקים חמץ? אומר רש"י, שלא יעבור עליו, ובל יראה ובל ימצא. כלומר, לפי רש"י, בדיקת חמץ זה ממש דבר שמציל אותך מדאורייתא. אבל יש בעיה עם הדבר הזה, ובעלי התוספות העירו שם במקום. ולמה יש בעיה? כי בגמרא בפסחים בדף ד' מבואר שמדאורייתא מספיק לבטל חמץ. אם אתה מבטל חמץ, עושה ביטול כמו שאנחנו עושים, מדאורייתא פתרת את הבעיה. ואם כך, אם מדאורייתא פתרת את הבעיה וכולנו מבטלים חמץ, לא יכול להיות שבדיקת חמץ היא מהתורה. אומרים התוספות, באמת, בדיקת חמץ זה דין דרבנן, שמא יבוא לאכול את החמץ. דין דרבנן. איך נסביר את רש"י? אז בדברי הר"ן, ראשונים אחרים, יש עוד הסברים. אני אגיד בקצרה ואני אסביר תכף את ההשלכות לענייננו. אבל לפי דבריהם, יש בעיה, אולי למשל, אדם לא יבטל בלב שלם. ביטול חמץ, אדם צריך לבטל. מה זה בדיוק ביטול? יש לנו מחלוקת, האם זה להפקיר? או האם ביטול זה להתייחס, זה כמו אפר. אבל אדם צריך בלב שלם להתייחס, זה כמו אפר, באמת. האם באמת אדם יצליח? אולי הוא לא יצליח, עשו ביטול, אבל אם הוא לא יצליח, אז אולי הוא יעבור על בעל יראה ובעל ימצא אם יש לו חמץ. לכן אולי הבדיקה יש בצד שפותר גם דבר דאורייתא, אם אדם לא יבטל בלב שלם. ויש עוד הסברים לשיטת רש"י. בדרך כלל אנחנו נוהגים לומר, בדיקת חמץ דרבנן. טוב, אבל צריך לבדוק, כשמה יבוא לאכול וכו', צריך לבדוק. אז אם יש חדר מדרגות, חדר המדרגות משותף, זה מקום שהולכים בו, חלק מהבניין, מסתובבים בו, יכולים לאכול, ילדים יעברו שם, יאכלו. יש חובה של בדיקת חמץ, גם בחדר המדרגות, גם בגינה. אבל החובה הזאת היא לא על אדם פרטי, היא לכל הבניין. כולם שותפים, כולם צריכים או לבדוק ביחד, או למנות מישהו, שיהיה שליח, ויבדוק חמץ בכל המקומות האלה. אז כך צריך לעשות, כל בניין שולח שליחים ובודק וכו'. אם יש בית שיש בו אנשים לא דתיים, אז גם כן, הדתיים יבדקו את הבניין. עכשיו, יש בעיה שבית שיש אנשים לא דתיים, הרבה פעמים יימצא חמץ בבניין הזה. חמץ, גם אם אתה תבדוק, עוד רגע הוא יכניס חמץ, לפני, אחרי. אז יש מקום לדון בזה. יכול להיות, תשמע, אתה ביטלת את החמץ, זה לא שלך, אתה לא רוצה אותו, אולי אתה לא עובר. מצד שני, זה רשות שלך, אתה שותף בדבר הזה. ויש אחרונים שכותבים, ונראה שטוב לכתחילה, לחשוש לדבר הזה, להפקיר. יש לך אנשים לא דתיים שיחזיקו חמץ בבניין? לחומרה. אם אתה רוצה, תלך בפני שלושה, הדיירים לא צריכים לדעת מזה. תגיד, אני מפקיר את החלק שלי בחדר המדרגות, ואז גם בחצר, ואז גם אם מישהו הכניס שם חמץ, זה לא קשור אליך, זה דבר שיותר קל. אם כי גם אם לא עשית את זה, אבל עשית בדיקת חמץ, וביטלת חמץ, לא תעבור על איסור חמץ. גם אם מישהו איכשהו יכניס לשם חמץ בניגוד לרצונך. טוב, בואו ננסה לראות כאן שאלות נוספות. טוב, יש כאן שאלה, ואני רואה למעשה שיש כאן שתי שאלות על דברים דומים שהם שתיהם על קטניות, וננסה קצת לבאר את הדברים האלה. יש כאן כמה שאלות, יש פה שאלה אחת שמדברת על קנולה, ויש כאן שאלה אחת שמדברת על קינוע. יש כאן עוד דברים דומים, אני אנסה קצת לבאר את הדברים. הדברים האלה יש מקום להאריך בהם, וננסה קצת לבאר יותר את הדברים. טוב, גזירת קטניות, אנחנו מכירים אותה 700 שנה, עם הסמק. על קטניות גזרו בגלל כל מיני סיבות, ולסיבות האלה יכולות להיות השלכות לעניין שלנו. יש גזרה על קטניות בגלל חשש להחלפה בין קטניות לבין דגנים אחרים. יש חשש שאוספים אותם בצורה שונה מידי דמידגן, ויש חשש לטעות. יש חשש שעשו לחמים מזה ומזה, ואז יש חשש גם כן שאולי הדבר יביא לטעות. יש חשש בסקים, כל הדברים האלה מופיעים בסמק, בטור, היו לוקחים סקים ושמים אחד ליד השני. עכשיו, קודם כל אני חייב להגיד, יש כאלה שאומרים, תשמע, כל גזירת קטניות, מה זה רלוונטי היום? מה זה שייך היום? היום הכל מסודר והכל בדוק. אז אני צריך להגיד, מוריי ורבותיי, א', גזירת קטניות שייכת גם היום. שייכת גם היום. ותכף אני אנסה להסביר, אבל דווקא בשנים האחרונות פתאום חוזרים לצורה טבעית יותר, יש כל מיני חנויות טבעיות, יש שם שקים, שק של אורז ולידו שק של חיטה, יש ככה, כל הערבובים האלה, אם פעם היינו רק בשקיות, פתאום חוזרים, יש היום כל מיני דברים של לחם ופת, כזה שעשוי מחיטה, כזה שעשוי מאורז, ויש כל מיני דברים שחוזרים בהקשר הזה. דבר שני, שיש גזירה של חכמים, אז אנחנו יודעים, גם אם לפעמים נראה לנו שטעם אחד לא לגמרי שייך, צריך להיזהר, יש גזירה של חכמים, אנחנו ממשיכים את הדברים ולא משנים, והרבה פעמים, כך כותב המשך חוכמה בשמות פרק י"ב, הרבה פעמים חכמים אמרו לנו טעם אחד, אבל יש עוד טעמים שחכמים לא אמרו לנו שגם הם חלק מאותה גזירה. ובהקשר שלנו אני חייב להגיד, גם אם אדם אומר, תשמע, אני דואג ואני לוקח שקית, שיהיה כתוב עליה ורק אורז בצורה, ואני בודק את זה קודם. אז אם הוא כמנהג המקלים הספרדים, שחלקם נוהגים להקל בדבר, בסדר. אבל אם לא, האם אתה בטוח שבעם ישראל כולם, בוא ניקח כל האנשים הדתיים, או המסורתיים, כל מי שרוצה להקפיד, אתה בטוח שלא יתבלבלו? אני בטוח שיתבלבלו. בטוח שיהיו טעויות, ויש שם, כמו שאמרתי היום, את האורז ליד החיטה בחנויות, שאנשים לוקחים סק ואותה כף ומעבירים. יש לנו אחריות על כלל ישראל. יש לנו אחריות. אתה אומר, תשמע, מה הבעיה? לי, אני דואג, אתה דואג. לך, אתה חושב שאתה בסדר. יש לך אחריות על כלל ישראל, ואתה לא אוכל כדי שהוא לא יתבלבל, והוא לא ייתן. אז נכון, יש כאלה שנוהגים להקל, זה מנהג אבותיהם. אבל המנהג של האשכנזים ו... רבים מן הספרדים שמחמירים לפחות בחלק מהקטניות, הוא מתוך ראייה, לא עליי. אני אדאג, יהיה בסדר. אני מסתכל על כולם, על הכלל. אני לא אוכל כדי שהוא לא יתאה ולא יתבלבל. אז אנחנו לא באים ולא משנים ולא עושים, אנחנו ממשיכים את עניין קטניות. מצד שני, אין לנו עניין להוסיף חומרות בקטניות שהן רחוקות מאוד. אני אתן לכם דוגמה. מישהו שאל אותי, הוא הלך לקנות כפפות. חד פעמיות, הוא קונה את הכפפות, חוזר הביתה בלחץ, הוא אומר לי, הרב, כתוב על הכפפות כשר לאוכלי קטניות. למה אוכלי קטניות? יש שם המילן. שהמילן אולי יכול להיות עשוי מקטניות, והוא נמצא לפעמים על הכפפה. אמרת לו, תשמע, אני לא הייתי מחמיר בזה, לא נראה שצריך להחמיר בזה, המילן שמופק, קטניות, ואתה לא אוכל עכשיו את המילן, אתה לא מכניס את זה לעוגה, אתה נמצא על הכפפות, להיכנס למה, בניקוי, אני חושב שזה רחוק, לא נראה שצריך להקפיד על זה, נראה לי רחוק. מצד שני, דברים אחרים, אז אנחנו מקפידים ונוהגים להקפיד, ויש דיונים כבר הרבה שנים, אבל עם ישראל למהלך השנים נהג ברובו להקפיד, גם בטירס וגם בסויה ובעוד דברים שהיו בהם קודם מחלוקות במהלך השנים. לגבי שמן קנולה, זה דבר מאוד מעניין. אתם בטח מכירים שלפעמים כתוב לציטין מלפתית. לפתית. הקנולה והלפתית זה אותו דבר. ולמה נקרא שמה לפתית? כי זה צמח שלופת את הגבעול. לכן קוראים לו לפתית, והקנולה זה אותו זן. וזה דבר שהתחיל בקנדה, שגילו את זה שם, ויש דיונים על זה בכמה וכמה מקומות, דן בזה בשו"ת אבני נזר, ועוד תשובות אחרות. היו כאלה שרצו לדון להתיר. ולמה להתיר? כי הסיבה העיקרית של כל הקטניות, תבוא לאכול אותן. אבל הקנולה במקור מוציאים ממנו שמן, ואי אפשר לאכול את הקנולה עצמו. בהתחלה בכלל לא נגעו בו, הוא רעיל. אבל הצליחו להפיק שמן, ואחרי שמפיקים שמן, השמן ראוי לאכילה. ואז היו כאלה שמרו טובים כך, אולי מותר לאכול את השמן הזה, כי השמן הוא ראוי לאכילה. הקנולה עצמה לא ראויה לאכילה. אולי מותר להתיר באופן הזה. עכשיו גם הדברים האלה, המציאות במהלך הדורות קצת השתנתה. גם יש עוד בעיות. הקנולה גדלה באותם שדות שמגדלים שם חיטה. פעם חיטה, פעם קנולה, פעם דברים אחרים. מציאותית, כל פעם שקוצרים שם את הקנולה, זה מעורבב בהמון חיטה. אז תגידו, רגע, אם זה ככה, ברור שאי אפשר להקל. לא, זה לא בדיוק כך. כי במפעל בוררים את זה בצורה מוחלטת. כי הם רוצים להפיק שמן, מהחיטה לא יוצא שמן, רק מהקנולה מוציאים, בשמן יש רק קנולה, אין שאלה, רק קנולה. מצד שני, זה היה עם חיטה, אז יש על זה את הגזרה או אין על זה את הגזרה. יש עוד נקודה נוספת שיש מקום לדון בדברים האלה, ואני לא מרחיב, אבל יש מקום לדון בכל הדברים האלה. יש תשובה בשו"ת אגרות משה. בחלק ג' מנסמן סמך ג' שהוא מדבר על בוטנים הוא דן בדברים שהיו אחרי הגזרה גזרה חדשה לא היו בזמן הגזרה דברים כאלה יש מקום לדון אולי לא גזרו עליהם אמנם במהלך הדורות הרבה מהדברים האלה קיבלו אותם ואסרו אותם למרות שלא היו בזמן הגזרה בשורה התחתונה לגבי שמן קנולה לקראת השאלה ששואל על הקנולה הוא כותב בצורה מעניינת, הוא אומר, האם לאשכנזים מותר להשתמש בשמן קנולה? חצי במשפחה שלנו משתמשת וחצי לא, אז כבר לא יודעים אצל מי לאכול, יש בעיה במשפחה. אז אני אגיד מוריי ורבותיי, תראו, יש סיבות להקל בקנולה ויש סיבות להחמיר. יש סיבות להקל, כמו שאמרתי, זה שמן שמופק וזה לא הקנולה עצמה. גם בכלל בתוך עוגה וכולי זה תערובת, ותערובת קטניות זה גם יותר קל שיש מקום להקל וזה. מצד שני, יש גם סיבות להחמיר, כי בשדות זה מעורבב ביחד כמו שאמרתי, יש כאן נקודות בעניין הזה. לכן אני חושב שיש מקום לשני הצדדים. אני לא קונה שמן קנולה, אני קונה שמן אגוזים, שמן זית, לא קונה שמן קנולה. מצד שני, אם אני אתארח אצל משפחה שעושה הכל מהדרין ודואגת, ואני יודע אבל שאולי עשו גם משהו עם שמן קנולה בפנים, שאני לא אחשוש לאכול שם. אני חושב שאם מדובר על משפחה חצי-חצי, אז אם המשפחה קצת יותר מתחשבת, ישתדעו לעשות משהו שטוב לכולם. אבל אני חושב שגם אדם שרוצה להקפיד יותר על קנולה, כיוון שיש סיבות טובות גם למקלים, שזה השמן שמופק ולא הקנולה עצמה, לכן אני חושב שאפשר א', מי שרוצה יכול להקל, באמת, גם מי שמחמיר בזה יכול לאכול אצל מי שמקל בזה, אבל כמובן מקפיד על כל שאר הדברים. יש מקום להאריך גם בקינוע, לא רוצה להאריך יותר מדי, גם בזה יש מקום לדון, האם לפי כל ההגדרות האלה זה מוגדר כקטניות, לא מוגדר. בשורה התחתונה, אני חושב שגם בדבר הזה יש מקום לשני הצדדים, ומי שאוכל קינוע יש לו על מה לסמוך, יש סיבות לחשוב שאולי זה לא בגזרת קטניות, אבל מי שאוכל צריך לדאוג, לברור לפני פסח, או לפחות לדאוג שזה ברור לגמרי, כמו שספרדים עושים בדברים שדומים לקטניות, שלא תהיה טעות שאולי משהו ייכנס לשם. טוב, יש כאן שאלות קצרות, שאלות ארוכות, אני אנסה להתייחס בקצרה כמה שאלות, כי אנחנו נאריך לא נספיק את כל השאלות. טוב, יש כאן שאלה על כמון ועל שום ועל גרגירי שום, האם מותר לאשכנזים? אז כמון זה קטניות, אשכנזים לא אוכלים כמון בפסח, כך מקובל שזה קטניות. היו זמנים שגם ספרדים החמירו בזה, והרב אליהו, ודיברו שזה מעורב ועוד דברים, אז צריך לדאוג שזה באמת נקי וכו', ואז ספרדים יכולים לאכול, אשכנזים לא יאכלו. שום, יש כאלה שלא אכלו מכל מיני סיבות, אבל היום אין סיבה לא לאכול שום, ויש כאלה שבכל אופן מחמירים בפסח לקנות שום טרי. היו זמנים שהשום היה מקומח. עד כמה שאני שמעתי, בשנים האחרונות השום לא מקומח יותר. אני קונה שום טרי, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה בצורה יותר מלאה. יכול להיות שהיום כבר אין בעיה עם השום היבש גם כן. אבל בכל אופן זה לא קטניות, בוודאי ששום טרי אין בעיה ומותר לקנות בפסח. זה המנהג המקובל, שכאלה שמחמירים מכל נסיבות שהיו בעבר, אבל מצד הדין זה לא קטניות ואין בעיה גם להשתמש בזה בפסח. טוב, שאלה הבאה, יש כאן שאלות על מכירת חמץ, והשאלות על מכירת חמץ, אז יש כאן שאלה על מכירת קמח, ואני אנסה להתייחס קצת ל... עניין מכירת חמץ, ובתוך הדברים אני אנסה להתייחס גם לקמח. עכשיו, כל עניין מכירת חמץ הוא שאלה שיש מקום לדון בזה. יש לנו כבר במשנה בפסחים דף כף א', יש תיאור של מכירת חמץ לגוי, אבל המציאות שלנו היא יותר מורכבת. אני לא נכנס עכשיו לכל הדיונים של מכירת חמץ, אני אגיד בקצרה. יש מקום למכירת חמץ לגוי, יש מקום, אבל יש כל מיני שאלות, בגלל שא', מכירת חמץ לאותם פוסקים שהתירו, ויש פוסקים רבים, יש חתם סופר, וסכים רבים, טענו אין בעיה, מכירת חמץ מותר, אבל א', מכירת חמץ כשהתירו, דיברו על מכירת חמץ רצינית, שאדם מדבר עם הגוי, עושה איתו מכירה, מבין מה קורה. במשך השנים היו קלקולים בדברים האלה, כי אנשים לא כך ידעו איך מוכרים, צריך לדעת איך למכור לגוי. ואז התחילו לעשות את השטר. בסדר. אבל גם את השטר אפשר לעשות בצורה שהוא רציני, הוא מפרט את כל החמץ. הגוי יודע, הגוי מבין. אפשר לעשות את זה בצורה שאדם כותב, אף אחד לא כותב, החמץ בבית הזה. האם זה באמת רציני המחירה הזאת? האם זה רציני כשאתה עושה את הדברים בצורה פחות משמעותית? נגיד כאן באלון שבות, שנה שעברה, החמץ במקולת נמכר בצורה רצינית לגוי, עשה בצורה רצינית עם שטר, שמנהל הרב וייטמן, בצורה מחירה כמו שצריך לגוי. הכל היה מפורט, כל מה שקורה במקולת, כל הדברים, כמה יש זה, כמה יש זה. הגוי הסתכל על השטר, ערבי, הסתכל, הוא אומר, את זה אני לא קונה. למה אתה לא קונה? וויסקי אני לא קונה, אני מוסלמי, אני לא מחזיק וויסקי, לא מוכן שיהיה לי וויסקי. פתאום בערב פסח נתקעו, לא יודעים מה לעשות בחירת חמץ, הגוי, לא מוכן לקנות את החמץ. ואז, טוב, דיונים, מצאו איזה מישהו אחר שהוא יקנה את הוויסקי ואת ה... אבל זאת מחירה רצינית, זאת מחירה שעובדת בצורה רצינית, שהיא באמת מבינים מה מוכרים, הגוי מבין מה קורה. כשדברים נמצאים בשטר, כשקונים, כותבים זה וזה, וכתובת זה וזה, את כל החמץ בבית, המחירה הזאת פחות רצינית. דבר נוסף, הפוסקים, כשדיברו על מחירת חמץ, דיברו על זה שאתה נותן את המפתח לגוי. היום, בתים רגילים, מי נותן את המפתח לגוי? מי נותן? לא רק שלא נותן, הגוי ידפוק בדלת, יגיד, אני רוצה לקחת את החמץ, לא בטוח שתפתחו לו. לא יודע, אתם תפתחו, תפחדו היום. אז נכון, יש דיון, הפוסקים, זה מעכב, זה לא מעכב, אבל זה לא כמו המחירה המקורית שדיברו עליה. ודבר נוסף, כשדיברו על מחירת חמץ, דיברו על מקומות שיש להם באמת הפסד, הפסד גדול. מחירת חמץ ביסודה התחילה על ידי קוני סוחרים יהודים שמכרו ויסקי. הפסד גדול. על כל חבילת ביסקוויטים, פסטה, זה הפסד גדול. ואני רוצה להסביר קצת. כל העניין הזה אני מסביר טיפה מחירת חמץ, אני רואה גם בשאלות פה ו... זה מטריד אנשים, העניין הזה של מחירת חמץ, לשני הכיוונים. נדים, כל עניין מחירת חמץ נראה כאילו הכל רמאות. על מי אנחנו עובדים? הכל נראה כרמאות. ופעם באמת שאל אותי מישהו. אמר לי, יהודי, לא שומר תורה או מצוות, הוא אומר לי, תשמע, את מי אתם מרמים פה? מה זה כל המשחקים האלה? אני רוצה להגיד, תראו, אני רגוע עם מחירת חמץ. למה אני רגוע? אמרתי לאותו בן אדם ששאל אותי, אמרתי, אתה יודע, מחירת חמץ זה נראה כמו אדם שיש לו משפט ויש לו עורך דין מצוין, הוציא אותו זכאי. אתם יודעים למה הוא הוציא אותו זכאי? כי הוא מצא איזה פרצה בחוק. פרצה בחוק, ואז הוא, יש פרצה ודרך זה חוק התיישנות, חוק זה, הוציא אותו זכאי. אז נראה גם כן, התורה אומרת, תשביטו שעור מבתיכם, התורה אומרת, תסחוף חמץ, ואנחנו אומרים, טוב, תורה אומרת, תסחוף חמץ, אבל אם זה שייך לגוי, זה לא, אנחנו נעשה מכירה לגוי. זה נראה כאילו שמצאנו איזה פרצה, הערמה כזאת. אמרתי לו, אז הוא אמר, וואו, באמת נכון? אמרתי לו, אבל בוא נחשוב עוד קצת. יש הערמה כזאת, בוא נאמר שיש משפט שהעורך דין מצא איזה פרצה בחוק והוציא את הנאשם זכאי. מה יעשה המחוקק בפעם הבאה? המחוקק ידאג לסתום את הפרצה. יסגור אותה שלא תהיה פרצה וכך, פעם הבאה לא יוכלו לנצל אותה. מה קורה אם המחוקק היה מראש יודע שהולכים לנצל את הפרצה? מה הוא היה עושה? הוא היה דואג מראש שלא תהיה פרצה. קדוש ברוך הוא יודע הכל, מה יהיה עוד 1,000 שנה, עוד 2,000 שנים, יודע הכל. אם יש פרצה בתורה, זה אומר שזה רצון התורה. התורה השאיר את זה בכוונה. אם אדם משתמש בזה בצורה לא נכונה, נבל ברשות התורה, לא בסדר. אבל אם אדם עושה על פי חכמים, על פי גדולי דור, שאומרים, עכשיו זה הזמן. יש לנו עוד היתרים נוספים, יש היתר עסקה והיתר מחירה, ויש עוד היתרים שכל אחד צריך לדון לפני עצמו. אבל כשמדובר על מחירת חמץ בהיקף, כשמדובר על חנות מקולת, ברור שזה רצון התורה. בואו נחשוב על מדינת ישראל. האם היה אפשר במדינת ישראל לא לעשות מחירת חמץ? האם היה אפשר מה? כל אוסם, כל החברות הגדולות, אליט, וכולם ישרפו את כל החמץ לפני פסח, זה שייך. כל הסופרים, בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. כשאתה מדבר על מדינה, לא, אי אפשר, לא יעלה על הדעת. התורה השאירה את הפרצה הזאת בכוונה. כי התורה ידעה. יבוא יום שזאת תהיה המציאות עוד קודם, וקונה סוחרים יהודים, ובטח במדינה, במקום גדול. כשאדם מוכר חמץ בצורה נכונה וטובה, גם חמץ גמור, אין בעיה. אנחנו רגועים. מדובר על סופר ועל מקולת, ורגועים. זה רצון התורה, אי אפשר אחר. תגידו לי, רגע, רגע, אז למה התורה לא כתבה את זה במפורש? למה התורה אומרת, אסור וצריך למצוא את הפטנט, והתורה אומרת, תשביטו שעור מבתיכם? התשובה היא פשוטה. התורה רוצה שכל יהודי ישרוף את החמץ. אם יש מקרים מיוחדים, כמו חנות מקולת ואוסם, אז יש פטנטים שהתורה השאירה, פרצה שהתורה השאירה בכוונה כדי שנפתור את הדבר הזה. אבל מה זה אומר? זה אומר שלאדם פרטי, כשיש לך חבילת ביסקוויטים בבית, אני חושב שהתורה לא דיברה עליך. כשהיא נתנה את הפטנט הזה של מכירת חמץ, לא עליך דיברו. אתה תשרוף, התורה אומרת תשרוף. עכשיו, יש אדם שהוא, יש לו רק קצת, אבל הוא אני, אין לו כסף, בסדר, אני, זה משהו אחר, אז הם אצלם, זה גדר של הפסד מרובה, ואצלם אנחנו נגיד, בסדר, תשתמשו, תמכרו, כמובן, תשתמשו אחר, אבל אדם פרטי, דברים פשוטים, לא יקרים, תזרוק, תדאג לגמור לפני זה, תזרוק. אם יש לאדם כל מיני דברים שהם רחוקים, שבאמת זה תערובת רחוקה, למשל, יש כל מיני תערובות שיש עמילן. מה זה תערובות? יש לך אבקת מרק עם עמילן. עמילן, אני חייב להגיד, בשנים האחרונות המצב נהיה הרבה יותר טוב. למה הוא נהיה יותר טוב? בגלל שיש הרבה אנשים רגישים לגלוטן. אם בעבר את רוב העמילן היו מייצרים מתוך חיטה, היום רוב העמילן הוא מתוך קטניות. לכן, אם יש דבר שיש שם העמילן, אני לא חושב שזה בעיה, תמכור עם החמץ, תאבקת מרק עם העמילן, תמכור, זה ספק אם זה בכלל מחיטה. אפילו אם זה חיטה, זה ספק אם זה נחשב חמץ כשזה מופק, וזה בתערובת. תמכור. כל הדברים הפתוחים, פתחת את זה, פתחת את זה, ממרח שוקולד, ממרח תמרים, ממרח זה, שאולי יש חתיכות בפנים, תמכור, אין בעיה. כל הדברים שאתה תערובות, שאתה לא יודע ולא בטוח תמכור. קמח. קמח, יש עליו דיון. קמח זה דבר שהחיטים שוטפים אותם. אבל מיד מייבשים אותם. ובגלל שמיד מייבשים אותם, באמת, קמח זה לא חמץ. וגם אם אולי יש משהו, איזה חיטה אחת, אבל היא מתבטלת בכל הדברים האחרים, ויש מקום לדון בהרחבה בכל הסוגיה הזאת, ובביטול של קמח, ובדין חוזר ונאור, אני לא אדון בזה עכשיו. אני אגיד בשורה התחתונה, גם קמח היום, למרות השטיפה הזאת, מסתבר שהוא לא חמץ. יש כאלה שטוענים איזה מישהו שאולי מזריקים לתוך קמח, אבל פשטות הדברים, קמח רגיל שאנחנו מכירים, בוודאי כל מיני קמחים שהם תוצרת הארץ, הקמחים שיש, הקמח המלא הזה, וכל מיני סוגים, הם כנראה לא חמץ, אז אף אחד לא ישתמש בהם בפסח, זה ברור. אבל למכור אותם עם החמץ, אני חושב שזה בהחלט בסדר גמור, שקמח רגיל, נקי, בוודאי אם זה תוצרת הארץ שלא עבר את תהליכים שאנחנו לא מכירים, הדבר הזה אפשר למכור עם החמץ גם למי שלא מוכר חמץ גמור. טוב, בואו נעבור הלאה. אני אנסה עכשיו, וואו, יש פה המון שאלות. יש לנו 20 דקות, אז אני ממש אנסה עוד שאלה על קמח, אז אני שמח. עניתי כבר על קמח ויש פה עוד שאלה על קמח. אז עניתי. טוב, איך מכשירים שיש לפסח? האם צריך גם להראות מים רותחים וגם לצפות בנייר כסף? אז בואו ננסה לעשות סדר משיש בפסח. קודם כל אני אגיד, יש לנו שני סוגים של שיש. יש שיש אמיתי ויש שיש מזויף. שיש אמיתי זה למשל שיש גרנית, אבן, שיש חברוני, שיש הוא שיש אמיתי, שיש מזויף, זה קיסר, זה כל מיני דברים שיצרו וכל מיני חומרים שזה לא באמת חתיכה של שיש. בדרך כלל אפשר לדעת, שיש אמיתי, בדרך כלל יש לו כל מיני צבעים, יש כאן וצבע אחר שם וזה. הוא לא, הקדוש ברוך הוא יצר את הטבע מעניין. אם אתה רואה שיש הוא כל אותו דבר כל הזמן, זה קצת מחשיד. הנקודות כל הזמן אותו דבר, זה כנראה לא אמיתי. אם מדובר על שיש אמיתי, או אם מדובר על שיש מנירוסטה, דבר כזה אין והיה להכשיר בפסח. איך מכשירים? צריך לנקות היטב, ולא, לכתחילה לא נעניח חמץ חם על השיש בתוך 24 שעות. אם הנחתם חמץ חם בתוך המים שתשפחו, תשימו קצת סבון. עכשיו, בעיקרון אמורים להראות מים רותחים על השיש, ולכאורה ככה אנחנו מכשירים אותו, כי יש לנו כלל, כבולעו כך פולטו. אז כיוון שהשיש בלע על ידי עירוי רותחים, אז גם יכשיר את עצמו על ידי עירוי רותחים. יש קצת בעיה בדבר הזה. יש ראשונים ואחרונים שנראה מהם, שאם אדם לקח כלי ראשון, סיר, ושם על השיש, אז אולי זה יותר חמור, כי אז אולי לא עירוי כלי ראשון, זה כמו כלי ראשון, ולדעתם צריך לשים אבן מלובנת על השיש, לקחת אבן או ברזל, ללבן אותה באש, לשים על השיש, ועל זה לשפוך מים רותחים. לדעת הרבה פוסקים, וכך נראה עיקר להלכה, קומקום חשמלי. הוא נחשב כמו מים עם אבן מלובנת. כי בקומקום החשמלי יש לנו כל הזמן למטה את הגוף החשמלי, וכשאתה שופך, אז אתה שופך ממש עם משהו שהוא מחובר עכשיו אל תוך האש. ולכן, תנקו את השיש, לא להשתמש בו לכתחילה 24 שעות. לנקות את השיש, לקחת קומקום עם מים רותחים ולשפוך על השיש. עכשיו כאן אני צריך להסביר טיפה. כשאני מדבר לשפוך על השיש, אז יש כאלה, יש להם שיש ענק, שופכים על השיש והמים נשפכים, 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 הם מגיעים איכשהו לשם. זה לא טוב, אתה צריך לשפוך. קומקום חשמלי, הייתי אומר, מספיק למטר, מטר וחצי, קומקום אחד. אתה לוקח את הקומקום, מרתיח אותו ושופך, שופך, שופך, שופך. כל האזור הזה כיסית, מצוין. עכשיו יש לך שיש יותר גדול, תיקח עוד קומקום ותעשה עוד פעם עירוי לחלק הנוסף. כשאתה עושה עירוי לחלק הנוסף, שים לב שהוא יבש. אם המים מהנגלה הקודמת עדיין נמצאים, והם התקררו, עכשיו כשאתה שופך למים הרותחים על המים הקרים, לא עשית כלום, זה לא עובד, כי השיש עם מים קרים, אז המים החמים לא משפיעים. אז בין קומקום לקומקום, תנגב את השיש, פחות או יותר, אבל שיהיה פחות או יותר יבש, ותשפוך מים רותחים על החלק שהוא יבש, כך מכשירים את השיש. שיש כזה מצד הדין, כמו שאמרתי, גרנית ונירוסטה, לא צריך לחסות. יש כאלה שנוהגים לחסות וחומרה, ופסח יש הרבה עידורים וחומרות, ויש כאלה שנוהגים לחסות, ובהחלט זה נהג יפה, אבל מצד הדין, אם שפכת מים רותחים על שיש מגרנית או מנירוסטה, לא צריך לחסות. אם מדובר על שיש שהוא לא אמיתי ולא ברור לנו מהו, ואולי יש את הרובות של חרס בפנים וכל מיני שישים היום אחרים, במקרה כזה, אחרי שאתה שופך, אז גם תחסה. או בנייר כסף, או יותר טוב אפילו לקנות פעם אחת, יש כמו שאבנית, אבל יותר רבה, איזה PVC כזה. כדאי לקנות פעם אחת, לגזור לפי השיש, אתה גוזר בדיוק, שנה ראשונה זה עבודה, אבל אחר כך כל שנה אתה שוטף את זה, מייבש את זה, שם, כל שנה אין לך עבודה, אתה לוקח, שם על השיש, מכסה, אצלי בבית נכסה, אומרים, וואו, איזה שיש, יפה. זה נראה יפה, כי זה ה-PVC הזה, מחליף ככה, פתאום משהו אחר, אבל זה כלום, אני שם, מוריד, ואז גם אם מצטבר לכלוך, מתחת הנייר כסף זה לא נוח, כאן מצטבר, אתה לוקח, מנקה. אם אדם יש לו איזה בעיה לשפוך מים רותחים על השיש, אחרי שיהיה הרס, הוא אף פעם לא שם דברים חמים על השיש, אז הוא יכול לנקות אותו, ולכתחילה לחסות, כמו שאמרתי, ואז ישתמש, ולא ישים דברים חמים, כמו שהוא אומר, לא ישים על השיש. אם יש בית שלא מוכן לזה, ולא, אין, אצלם לא מוכנים לא לחסות, לא, לנק, לא לשפוך מים רותחים, אז במקרה כזה אסור לשים שום דבר חם על השיש. תנקו את השיש, אבל אל תשימו שום דבר חם במהלך הפסח על השיש. אפשר לקנות עיגולים כאלה, לשים עליהם, אבל לא לשים על השיש. אם אתם רואים שאף פעם לא שמים, אז אולי זה לא נאסר, אבל בדרך כלל, אם אני מסכם, מנקים, חיכים 24 שעות מהחמץ, שופכים מים רותחים, מקומקום חשמלי. לא חיכו 24 שעות, שמים קצת סבון בתוך המים. ואחר כך, אם מדובר על שיש אמיתי או הנירוסטה, מצד הדין לא צריך לחסות, ויש כאלה שמיידרים ומחסים. אם מדובר על שיש לא אמיתי, אז צריך לחסות, ומי שלא מחסה וכו', לפחות שידאג שלא עושים דברים חמים על השיש הזה. טוב, בואו נעבור הלאה. טוב, יש כאן עוד שאלות על מכירת, על, על מכירת חמץ, אבל כבר התייחסתי למכירת חמץ, אז אני לא אענה על השאלות האלה. אני אתייחס כאן לעוד שאלה. יש כאן שאלה על תרופות. כל מיני תרופות, ויש שאלה על קרם פה. כל מיני קרמים שמורחים, האם צריך הכשר לפסח, לא צריך, ויש לה משהו שהיא צריכה לשים גם על השפתיים. אז בואו נעשה סדר, אני אנסה לעשות זה בקצרה, כי גם זה נושא ארוך, אבל לעשות סדר בקצרה מתרופות, מקרמים, מכל הדברים האלה לגבי פסח. ובכן, דבר שלא ראוי לאכילה. לא ראוי לאכילה. אין בו איסור חמץ. אין בו איסור חמץ, ואין איתו בעיה בכלל. לא צריך הכשר על אקונומיקה, אבל לא צריך. לפי הדבר הזה, לא צריך הכשר על כל הסבונים, וכל המשחות שהן לא ראויות לאכילה. לא צריך שום הכשר. יש כאלה שחששו, על פי מהר"ם שיק, שאולי רק דבר שנועד לאכילה, ונפגם, הוא מותר בפסח. אבל אם מדובר על דבר שמראש ייצרו אותו למטרה של מריחה על הידיים, אולי זה כן בעייתי. רוב הפוסקים לא חששו לזה. אז יש כאלה שחוששים, שתדעים לכתחילה לקנות סבון, משחה לפסח, מותר להיעדר בזה, אבל מצד הדין לא צריך, לא בסבון ולא בכל המשחות למיניהם, לא צריך שיהיה עם הכשר לפסח מצד הדין, בגלל שזה לא ראוי למאכל, לא ראוי למאכל כלב, אין בעיה. פעם אישה אחת התקשרה לרב עובדיה. לפני שנים, היא בפניקה. היא הגיעה הביתה, היא אומרת לו, הרב, קניתי סבון, לא כתוב כשר לפסח, מה אני עושה? אמר לה, הרב, יש לך עת? היא אמרה, כן. אמר, טוב, תכתבי על זה כשר לפסח. בקיצור, סבון לא צריך כשר לפסח. אין בעיה, מי שרוצה להיעדר, יכול להיעדר, מה שאמרתי עם הרב שיק, אבל מצד הדין, לא צריך. כל הקרמים למיניהם, שהם לא ראויים לאכילה, לא צריכים הכשר לפסח, אין שום בעיה. וכשמורחים על הידיים, גם אומרים ששיחה, כשתייה, פשטות הדברים, כך עולה מדברי החזון איש, פשטות הדברים, ששיחה כשתייה רק בדבר שראוי לאכילה, אבל אם זה לא ראוי לאכילה, אין שיחה כשתייה. אז אין בעיה, גם אם אתה מורח על הגוף, כיוון שזה לא ראוי לאכילה, אין בעיה, אז כל הקרמים וכל ה... אין בעיה, והמייקאפ, כל הדברים, אין בעיה, לא צריך הכשר לפסח. כאשר מדובר על דברים בשפתיים, זה טיפה יותר רגיש, כי לפעמים עושים את זה בצורה כזאת, גם יש טעם קצת, שיהיה... אז זה רם חומרה, גם יש מקום לדון בכלל וכל הדבר הזה, אבל אם זה עם טעם, אז ראוי... לקנות דבר שהוא בכל אופן כן קשר לפסח. אם זה בלי טעם, אני חושב שאין בעיה. ומשחה רגילה בלי טעם, היא לא ראויה לאכילה, וגם אין שום טעם שאתה נהנה, זה על השפתיים. אני לא חושב שזה בעיה. כאשר מדובר על משחת שיניים, גם זה מצד הדין היה מקום לדון להקל, זה לא ראוי לאכילה באמת, ואדם מנסה להוציא את זה, אבל כיוון ששמים שם טעם, שיהיה טעים קצת, יותר טוב להשתדל. אם אדם יכול לקנות משחת שיניים כשרה לפסח. אז משחת שיניים כן יותר טוב, כי בכל אופן אדם תואם, נכנס, זה גם חומרה, אבל יותר טוב. כאשר מדובר על קרמים לא צריך בכלל, על השפתיים תקנו או כשר לפסח או אם אין, אז בלי טעם גם אפשר להשתמש, גם אם אין הכשר לפסח. כאשר מדובר על דאודורנט ובוסם, הדברים האלה, לפעמים יש בהם אלכוהול, והאלכוהול יכול להיות, כמו שאמרתי קודם, מופק מחיטה. טוב, תגידו לי, אי אפשר לאכול את זה, אז מה הבעיה? זה נכון ולא נכון. למה? כי אם אתה לוקח את הבוסם, את הדאודורנט, שאי אפשר לאכול אותו, נכון? עם האלכוהול, שימו אותו בפריזר, אחרי כמה שעות תראו, שהכל יקפא חוץ מהאלכוהול. שנקודת הקיפאון שלו מאוד 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 נמוכה, הוא לא יקפא. ולכן קל מאוד להפריד בין הדברים. ואם אתה יכול בקלות להפריד, אולי זה בעיה? ותדעו לכם, זה עד כדי כך בעייתי, יכול להיות בעייתי, שבמכס יש מקומות שהמכס מחייב את האלה שמייבאים את זה מחוץ לארץ, את הבשמים וכולי, אם יש שם אלכוהול, הוא מחייב אותם כאילו שזה משקה אלכוהולי, שזה יותר כסף. מה עשה העולם, בלי קשר לדתיים עכשיו, העולם לקח ויצר משהו מפגל, להרוס את הכהל. למה להרוס? כדי שלא ייחשב משקה אלכוהולי, כדי שאלכוהוליסטים לא ייקחו את זה, לא ייחשב משקה אלכוהולי, הלכו והרסו את זה. איך אתם תדעו? הרבה פעמים אם הרסו את הכהל, ליד הכהל מאחור, כשאתם מסתכלים, יהיה כתוב למשל SD, שזה מראה שזה מפוגל, ואז זה לא בעיה. לכן, אם יש לכם דאודורנט או בסמים, אם כתוב ללא אלכוהול, אין בעיה. אם יש אלכוהול וכתוב SD, אז גם הדבר הזה מפוגל, אין בעיה. אם יש אלכוהול ולא כתוב SD, אז הדבר הזה אל תשתמשו בפסח, אבל אפשר למכור אותו במחירה, וזה לא צריך להחמיר. לגבי תרופות, אני רק אומר בקצרה, אני רוצה לנסות לראות, לענות על עוד כמה שאלות אם נספיק, אבל לגבי תרופות... אוקיי. אז הוסיפו לי עוד כמה דקות שאני יכול קצת יותר בנחת, אז אני רק אגיד, לגבי תרופות, יש מצד אחד תרופות זה דבר שאתה בולע, אז אולי זה יותר חמור. מצד שני, אם התרופה לא ראויה לאכילה, אז א', היא לא ראויה לאכילה. ב', אתה לוקח את הגלולה, אתה בולע את זה. זה גם לא דרך אכילה. אז גם הדבר הזה קל יותר. אמנם יש דיונים שדנו בעקבות דברי הראש שמדבר על אח שווה. כשאדם אוכל משהו, אז הוא מחשיב את זה. ואולי גם אם זה חמץ, אם אתה אכלת ואתה רוצה את זה, אתה אומר, בשבילי זה טעים, בשבילי זה אוכל. אבל כבר החזון איש ואחרים כתבו שאם אתה אוכל את זה, לא בגלל שאתה רוצה את זה. אתה בולע את זה כי אין לך ברירה, אתה חולה. אתה זקוק לתרופה בגלל שאתה חולה. במקרה כזה אין לנו בעיה של אח שווה. ולכן, תרופה שהיא לא טעימה, כמו כל הכדורים, אתה בולע אותם, לא צריך הקשר לפסח. תגידו, רגע, רגע, יש רשימות, כשרות לפסח וכולי. הרשימות, כשמדובר על תרופות, כל הרשימות הן להידור. להידור, ישראל קדושים מהם, נהגו להיעדר, אז סתם ככה, אתה לוקח מראש, תיקח משהו כשר לפסח, עדיף. אבל כיוון שזה לא מצד הדין, כיוון שזה רק להידור, לכן במקרה הזה, אם מדובר על חולים וכולי, אין בעיה, אפשר לקחת כל התרופות, להשתמש, להמשיך. שואלים אותי כל האנשים, זקנים וחולים, כל המצבים רוצים להחליף תרופות, זקן לא מחליף תרופות, אלא אם כן, היינו אומרים שזה חמץ, זה בעיה, אבל התרופות האלה, כמו שאמרתי, כל הכדורים האלה הם לא חמץ. אין בעיה, זה רק הידור. לזקנים ואנשים שחולים כל המחלות כרוניות לא מחליפים תרופות, אם אין צורך זה לא טוב, זה כבר בעיה. אדם בריא או לא בריא, חולה, לוקח עכשיו תרופה ויש לו אלטרנטיבה. מהרשימה כשרה לפסח, ייקח את הכשר לפסח, הרופא יכול מראש לתת לו מרשם, משהו כשר, ייקח כשר לפסח, אבל זה לידו. מתי יכולה להיות בעיה? יכולה להיות בעיה כאשר מדובר על תרופה טעימה. אם זה טעים, אז זה משתנה. מתי זה טעים? למשל, אצל ילדים. הרבה פעמים הסירופ טעים, ואז אם זה טעים, אולי הבעיה יותר גדולה. עכשיו זה כבר לא דבר שלא ראוי לאכילה, זה טעים. עכשיו, הדבר הזה גם יש מקום לדון. קודם כל, כאשר מדובר על אנטיביוטיקה ובטח תינוקות, שם זה הרבה פעמים פיקוח נפש ולא משחקים עם זה, ולכתחילה משתדלים לתת את האנטיביוטיקה המתאימה שהיא גם קשרה לפסח. אבל אם לא מוצאים ולא זה, אז יש מקום להקל. וחוץ מזה שהדבר הזה הוא לא בדיוק ראוי לה. הוא ראוי לאכילה, הוא טעים, שמו בו טעם, אבל מסתבר חומר הרפואי הוא לא טעים, יש תוספת ויש מחלוקת איך להתייחס לדבר הזה, אבל זה מצב יותר קל. גם השאלה עד כמה זה באמת ראוי לאכילה, יש מקום לדון בזה, למרות שיש לא מעט ילדים שאוהבים את זה, שלהם זה כן אולי נחשב כראוי, אבל בגלל הסיבות האלה, לכתחילה כשמדובר על דברים טעימים, כל הסירופים הטעימים, תחפשו עם הכשר לפסח, רוב הדברים יש להם היום אלטרנטיבות. כאשר מדובר על מצב של תינור, ילד ואנטיביוטיקה ואלטרנטיבה, אז יש מקום להקל גם בדבר הזה. יש עוד דבר שאני לא אעריך בו וזה ויטמינים. ויטמינים זה קצת יותר מסובך, כי ויטמינים יש כאלה שאומרים שזה נחשב אוכל. זה אוכל ששמת אותו בצורה מרוכזת. אבל יש כאלה שאומרים שזה נחשב לאוכל, ושהדבר הזה כן דורש הכשר לפסח. יש כאלה שנטו להקל בדבר הזה, רב פנחס שיינברג, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה ואחרים, יש כאלה שנטו כן להקל בזה. לכן, לכתחילה בויטמינים, טוב לדאוג שזה יהיה כשר לפסח, שלפחות לא מכיל חמץ. אם זה לא כך, אז אם אדם אין לו בעיה, נכון לשים בצד כמה ימים, עדיף. אם אדם יש לו בעיה והוא חלש ויש לו קושי, אז יש לו על מה לסמוך, כמו שאמרתי, גם במקרה הזה. טוב, אני חושב שנתנו כאן סקירה מספיקה לכל השאלות ששאלו אותנו על תרופות ועל קרמים, ויש מקום להאריך עוד, אבל אני חושב שזה מספיק לצורך העניין הזה, ואנחנו ננסה לעבור, יש לנו כאן הרבה שאלות, וננסה לדון בהם. יש כאן שתי בקשות שאני אסיים, והכנה רוחנית לפסח, איזה דבר תורה רוחני, והגדה, אז אני אגיד משהו, נשמור לנו איזה כמה דקות, ברשות המנחה פה, בסדר, נשמור איזה כמה דקות, אנשים, זה כבר פעם שנייה, יש פה שני אנשים שמבקשים, אז אנחנו ננסה גם להתייחס לדבר הזה, וננסה כאן להתייחס לעוד כמה נקודות. טוב, יש כאן שאלה, אם אין קונקון חשמלי בבית, אם אפשר להרתיח סיר ולשפוך על השיש? התשובה היא שאפשר, כי הרבה פוסקים הקלו גם בצורה הזאת. אם אדם גם מכסה את השיש, זה ודאי בסדר. אבל אני חייב להגיד, קונקון חשמלי ב-40 שקל אפשר לקנות, אז אפשר לקנות שיהיה בבית. זה לא רע, דבר שטוב להשתמש בו. יותר טוב גם הדבר הזה. יש כאן שתי שאלות על הכשרה של מיני בר ותמי 4 וכל הדברים האלה. תראו, הדברים האלה בדרך כלל יש משהו פנימי, לא יוצא, לא נכנס שום חמץ שם, זה נקי. יש למקום לדון מדין ניצוק כמחובר, אבל גם הדבר הזה בהקשר שלנו הוא חומרה רחוקה. ובהקשר הזה יש עוד יתרון, שהמיחמים, כל המיחמים של שבת, הם יותר מסובכים, כי המיחם הוא חם בחוץ. ויש קונה חמץ שנוגע במיחם, ולפעמים שמים על המיחם דברים, אז ההכשר שלו הרבה יותר מסובך. בגלל שהוא חם, אז הוא חם, בולע חמץ, וגם אם זה מבחוץ, זה גם בעיה לפי ההלכה. כאשר מדובר על דבר שהוא קר, כמו התמי 4, כל הדברים האלה, כאשר מדובר בכלל על דברים שיש להם מיכל, שאתה שם מלמעלה, אז כל הדברים מיכל, אתה מנקה את המכשיר בצורה טובה, שלא יהיו פעורים, שלא יהיו שום דברים, אתה לוקח, שם שמה מיכל, אין שום בעיה, זה מספיק. אם יש דברים שהם מחמים בעצמם, אז תנקה אותם טוב, הכל מערכת פנימית שם, אין שם שום חמץ בפנים, הכל קר בחוץ, אולי הברז, אחרי שאתה מנקה אותו לחומרה, תשפוך עליו מים רותחים, אולי משהו נגע שם, אז כל הברז שיוצא החוצה, תשפוך מים רותחים, אבל נראה שזה אפשר להקל, שזה הרבה יותר קל מכל המיחמים שהם חמים ואחרים שיש לנו בבית. כאן הכל מערכת סגורה, ואם היא באמת סגורה, אם זה כמו שאני מתאר, שמערכת סגורה ואין שום מקום לחמץ, ולא, והכל קר בחוץ. אז המצב הזה צריך לנקות טוב את הברז שיש שם, ואז אם אתה מנקה, רוצה לשפוך מים רותחים עוד יותר, הדבר הזה יהיה בסדר. בואו נמשיך, נראה שיש פה עוד שאלות. טוב, יש כאן, אני ענה בקצרה, שיבולת שואל, גרנולה, כל הדברים האלה לא קשרים לפסח. אי אפשר להשתמש לא בזה ולא בזה. בעיקרון יש מקום לדון על שיבולת שועל, נקייה, שעברה שום דבר, אולי אפשר למכור את זה. אבל בעיקרון, הדברים האלה בדרך כלל, בטח גרנולה עדיף להוציא מהבית. מיקרוגל. איך מכשירים מיקרוגל? אז בואו ננסה להתייחס להכשרת מיקרוגל. לגבי הכשרת מיקרוגל, נחלקו הפוסקים לפני מאות שנים, 500 שנה בערך. תגידו, הרב, מיקרוגל לא היה לפני 500 שנה. אני יודע שהוא היה לפני 500 שנה, אבל נחלקו הפוסקים לפני מאות שנים, האם אפשר להכשיר על ידי עדים. ומיקרוגל זאת הכשרה על ידי עדים. ואז השאלה היא איך בדיוק אפשר להכשיר, האם אפשר להכשיר בצורה כזאת, אי אפשר. יש כאלה שכתוב שאי אפשר. הרב פיינשטיין משות יגרות משה חושב שהכשרה בעדים מועילה. אז יש מקום לדון בעניין הזה של הכשרה בעדים. מועיל או לא מועיל. למעשה, לגבי המיקרוגל. אז דבר ראשון, אדם שרוצה להשתמש במיקרוגל, ינקה אותו היטב. את הצלחת, צריך לנקות היטב, ואשכנזים יעשו עגלה לצלחת. אשכנזים יש לבעיה בכלל, עם זכוכית, עם לעשות, אבל במקרה הזה נראה שהעגלה תהיה בסדר. רק אני רוצה להגיד, הצלחת של המיקרוגל אין שום בעיה, היא תעמוד בעגלה. אין שום בעיה, לא יקרה לה כלום. אפשר גם להכניס חצים, להכניס עוד חצים, לא הכל נכנס ביחד. אבל בדרך כלל אחרי העגלה שמים במים קרים. אם תשימו את זה במים קרים, יתפוצץ. אתם יכולים לעשות פעם, לראות, זה מעניין, ניסוי. אז אני לא לוקח אחריות אם תשימו מים קרים. אבל אם תשימו רק במים חמים, תוציאו, לא יקרה כלום. אז לעשות עגלה לצלחת. אם אדם לא יכול לעשות עגלה לצלחת, אז ישפוך מים רותחים על הצלחת לשני הצדים, ויצפה את הצלחת בכמה שכבות של ניילון נצמד. עכשיו אני רק אומר, יש כאלה שאומרים, ניילון לא בריא מכל מיני סיבות אחרות. טוב, אי אפשר לעשות הכל, אז תעשה עגלה, או אל תשתמש במיקרוגל. אבל אם אתה רוצה, אז זאת הדרך. תצפה בכמה שכבות. עכשיו, לגבי המיקרוגל עצמו. המיקרוגל עצמו, אנחנו נכשיר אותו על ידי עדים. נכשיר אותו, אבל א', אל תיקחו כוס. כוס זה קטן, זה לא מגיע לכל המיקרוגל. קחו צלחת, כמו צלחת מרק. שימו שמיים, ותפעילו שזה יעבוד. למשך כמה דקות, שיצאו עדים, שהכל יתמלא בעדים. 24 שעות קודם אל תשתמשו במיקרוגל. אם השתמשתם, אז בתוך המים תשימו קצת אמה, קצת סבון, סבון כלים, זה יצא עם סבון למיקרוגל. אחרי שעשיתם את זה, כלומר ניקיתם, ושמתם מים עם סבון, וחיכיתם 24 שעות. ועשיתם עגלה על הצלחת או אירוחים וציפוי, אז יש כאלה שאומרים שמותר להשתמש במיקרוגל, אבל כיוון שזה עדיין ספק, עיקר העניין להתיר מיקרוגל זה על ידי זה שאתה מכסה את כל המאכלים שנכנסים בפסח למיקרוגל. עכשיו, לכסות במיקרוגל זה לא בעיה. לא בעיה, זה לא פוגע בתבשיל, לא פוגע באיכות. אין בעיה לכסות. אז אתם תכסו כל מה שנכנס למיקרוגל, תכסו, ואם עשיתם את ההכשרה הזאת ואתם מכסים, אפשר בהחלט להשתמש במיקרוגל בפסח. אם אדם עושה את התהליך שאמרתי עכשיו, אז זה לכתחילה, הוא משתמש וגם מכסה. אם הוא לא מכסה, לא כל כך טוב. עדיף להימנע, לקנות מיקרוגל לפסח, אבל אם הוא עושה את התהליך שאמרתי וגם מכסה, אפשר בהחלט להשתמש במיקרוגל בפסח. טוב, בואו נעבור, נראה מהר ככה לקראת סיום, כל מיני שאלות נוספות שננסה להתייחס אליהן, שעוד אפשר איכשהו להתייחס. טוב, יש כאן שאלה על סבא שלי לומד. מלמד דף יומי. אז קודם כל זה זכות יפה שיש סבא כזה שככה לומד דף יומי. והשאלה כאן שהוא לומד מלמד דף יומי ויש כמה מסכתות שהוא שומר את הסיום שלהם, האם הוא יכול לסיים בשבילי ובשביל אבא שלי? מסכת לתענית בכורות, או שהוא חייב בבית הכנסת, וחייב שיהיה מניין, שתהיה סעודת מצווה. אז בהקשר הזה, יש מקום לדון בהרחבה, על כל הדבר הזה יש כל מיני תשובות, יש תשובה, לא בדיוק, אבל שנוגעות בדברים, פשוט יחווה דעת, חלק ב', סימן עין ח', אני חושב, שדנות בדברים האלה, ולמעשה, אם אדם מסיים בעצמו, בוודאי שלא צריך סיום מסכת, סעודה, סיים בעצמו. אם הוא מסיים עוד משהו, אז יש אולי הידור בסעודה, שכולם ביחד נמצאים ב... סעודה ואוכלים, סעודת מצווה של מניין, אבל מסתבר שגם אם זה לא כך, אם נמצאים כמה אנשים, אפילו פחות, מסיים הסרט, אוכלו משהו, כמו סעודת מצווה שלכם, ומסתבר שגם הדבר הזה בסדר, ובאופן כללי לגבי תענית בכורות, יש לנו כל מיני סיבות שבהם אנחנו נוהגים, רבים נוהגים להקל בסיום מסכת, ולהקל בתשובה שהזכרתי שחווה דעת שם ותענחת, יש יותר הסברים בעניין, יש כאלה גם גורסים, כלומר הבכורים מתענים, הבכורים מתענגים, ויש כל מיני סיבות למה אנחנו נוהגים יותר להקל, אז באמת יש סיבות יותר להקל, ולכן אם הסבא עושה סיום מסכת, ואתם איתו, ואכלתם איתו ביחד, אוכלו איזה משהו בסוף, גם הדבר הזה אפשר להחשיב לסיום מסכת בתענית בכורות. בואו נראה, ואנחנו תכף נעבור לאיזה דבר תורה בסוף, כמו שהבטחתי. יש פה עוד שאלה עכשיו על מיקרוגל, אבל כבר עניתי על מיקרוגל, כנראה לא ראו את זה. בואו נסתכל מהר אם יש איזה שאלה שמעותית שדילגתי עליה. האם מותר להשתמש ביין מוגז לא מבושל לארבע כוסות? בעיקרון מותר. בעיקרון מותר. אין בעיה, אם זה מלא את הכוס, אין בעיה, ויש, אם זה יין טוב, אין בעיה בדבר הזה. יש מקום לדון, אבל אין לנו עכשיו זמן לדון בדברים האלה בהרחבה. יש כאן יין מצנבים לארבע כוסות, אז אני לא אעריך, אני רק אומר, אמרה בבטרה דף צדיק ט', אומרת שסוחט אדם יש כל ענבים ואומר עליו קידוש היום, פשטות הדברים, בגמרא בראשונים שגם מיץ ענבים טוב בשביל ארבע כוסות. יש אחרונים שדנו, הרב פיינשטיין, הרב פרנק, שדנו אולי דרך חירות יותר ביין, ומסתבר שיש עניין, אבל יש עניין ביין. מה זה אומר עניין ביין? אדם, אין לו שום בעיה, שותה יין, מצוין. אבל אם אדם קצת קשה לו, זה גורם לו לעייפות. קצת סחרחורת, עדיף שלא ישתה יין, שישתה מיץ ענבים. מיץ ענבים מכתחילה, הגרה שתה חזוני שתה מיץ ענבים, הגרה, מיץ ענבים הוא לכתחילה. לכן, אדם שזה קצת יפגע בסיפור יציאת מצרים, לא שווה, תשתה מיץ ענבים. גם לגבי נוער, היום וילדים, יש לנו, צריך להתרחק, היום הבעיות של אלכוהול, שזה לא להרבות יותר מדי, ישתו כוס אחת אולי אחרי זה בסוף, שתשתו מיץ ענבים, ישתו קצת. אדם שאין לו שום בעיה, הוא ככה נער, לא נער, הוא מבוגר יותר ואין לו בעיה, אבל לא מפריע לו, מצוין. אז יין, יש בו תוספת של הידור, אפשר לשתות כוס אחת של יין בסוף, אולי ככה ליום טוב. טוב, יש לנו ממש עוד שאלות, אבל אני חושב שאנחנו, 5 דקות יש לנו, אז אנחנו אולי נגיד איזה דבר תורה לסוף. אז בואו נסיים בדבר תורה, אני רק כותב קפה, בצבא שלא כתוב שהוא כשר פסח, לא צריך לזרוק אותו. שימו במחירה, אבל לא צריך לזרוק. טוב, בואו נגיד משהו קצר. אני רוצה לדבר קצת על בן חורין. ילד אחד ניגש אליי, ואמר לי, נער אחד, אומר לי, הרב, למה אומרים שבפסח אנחנו בני חורין, אני מרגיש עבד? אמרת לו, עבד? מה, כל הימים לפני פסח ואתה עבדת קשה? מה, עבדת, עזרת על האמא בבית כל הזמן? אומר לי, הרב, אני הייתי בטיול. אמרת לו, עד מתי בטיול? אומר לי, עד בדיקת חמץ הייתי בטיול. מה זה, אני לא... אמרת לו, רגע, לא מבין. צריך לדבר על זה למה לא עזרת בבית, אבל נעזוב את זה עכשיו. אבל טיול, אז מה אתה עבד? מה קרה? אומר לי, הרב, בליל הסדר מחזיקים אותנו רעבים. מחזיקים אותה שעה וחצי, אני מת מרעב. אחרי זה אומרים שאני בן חורין. אמרתי לו, מה הבעיה? במטבח יש אוכל? אומר לי, כן. אמרתי לו, בסדר, אחרי קידוש, איך תאכל? אומר לי, הרב, איך אני אוכל? אמרתי לו, מה הבעיה? אומר, מה זאת אומרת, כולם יושבים, איך אני אלך למטבח לאכול פתאום? איך אני אוכל? אמרתי לו, בוא תצייר לי את הבית. טוב, הוא לוקח מצייר, זה הסלון, זה המטבח, פה יש שירותים. אני אומר, תשמע, אתה עכשיו בסלון? יש שירותים? תלך כאילו לשירותים, אחרי קידוש, תיכנס למטבח, תאכל, מה יש, עוף, תפוחי האדמה, תאכל, תהיה שבע, תחזור. אומר לי, הרב, איך אני יכול לעשות את זה? אמרת לו, מה הבעיה? לא יראו אותך. אומר לי, הרב, לא, אבל אסור לאכול לפני שגומרים את המגיד. אמרת לו, רגע, אתה לא אוכל, לא בגלל שאתה לא יכול לאכול, אתה לא אוכל בגלל שההלכה אומרת לך לא לאכול. זה הבן חורין הכי גדול. זה הבן חורין הכי גדול. כל עם ישראל יושב בליל הסדר, ואתם יודעים כמה שיתנו לאכול בצהריים, אחרי צהריים, תמיד בליל הסדר, אנשים רעבים. רעבים, אין מה לעשות, ככה זה יוצא. אתה רעב? כל עם ישראל יושב רעב, אבל הוא לא אוכל. הוא לא אוכל, הוא אומר עכשיו את ההגדה של פסח, מספר בסיפור יציאת מצרים. איזה בן חורין אמיתי זה. זה בן חורין, בן חורין מי שהרוח שולטת בגוף, הרוח מכתיבה לגוף מה לעשות. בן חורין זה מי שיודע לדחות עינוגים. לא מיד, עכשיו הוא צריך את הכל, מחכה. דוחה עינוגים, כל המציאות הזאת שהיא קצת קשה לפעמים, היא מציאות של חירות. עכשיו אני חייב להגיד, יש לנו אומנם את הקרפס, אז קרפס אפשר לאכול, לדעת הבח, אוכלים את הקרפס כדי שלא נהיה רעבים כל כך. עכשיו יש לנו קצת בעיה, א', יש כאלה שאוכלים סלרי, פטרוזיליה, זה לא כל כך מסביע, אולי יש כאלה שכן, אני לא יודע, רוב האנשים פחות. אשכנזים אוכלים תפוחי אדמה, זה כבר מצב יותר טוב פה, אבל א', כל אחד, גם אם אוכל פטרוזיליה, יכול לאכול גם תפוח אדמה אם הוא רוצה עכשיו לסבוע, שיכול תפוח אדמה. יש לנו עוד בעיה, ש... נפסק בשולחן ערוך, לאכול פחות מכזית, כי יש ספק על ברכה האחרונה. אם אתה אוכל פחות מכזית, אז מה הרווחת? אתה צריך לדעת שלדעת הרמב״ם, לדעת הרבה ראשונים, צריך לאכול מעל כזית. ויש אחרונים שחלקו על השולחן ערוך. הגאון מווילנה והחזון איש, אכלו מעל כזית. כך נהג מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, אכלו מעל כזית. בדרך כלל לא מברכים במקרה כזה, מאוד שיש מחלוקת בעניין. לכן, אם אדם רעב, שיוכל עכשיו עוד תפוח אדמה, עוד תפוח אדמה, שיסמוך על הרמב״ם והגרא והרבה כאלה שטענו, זה יותר טוב מאשר שהוא יהיה עצבני ולא יספר טוב בסיפור יציאת מצרים. המצוות דאורייתא בלילה הזה הם שתיים, סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה. אז אנחנו בני חורין, לא כדאי לאכול יותר מדי, שעדיין תרגיש בכל אופן, אתה בן חורין ואתה יודע להתאפק, אבל אם קשה לך, אז אפשר לאכול בצורה כזאת שתוכל להגיד את הסיפור יציאת מצרים בשמחה, ליל הסדר, אנחנו יוצאים לחירות, אז כל אחד יחשוב איך הוא משתנה בליל הסדר. אם נכנסת לליל הסדר ויצאת אותו דבר, משהו לא בסדר. מה אתה מקבל, איזה נקודת חירות יש לך שתצא בין חורין ונקודה גבוהה יותר, להיות קרוב ושמח יותר בעבודת השם יתברך אחרי ליל הסדר. חג שמח לכולם. טוב, 8 ורבע.